COIL, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר Give Back, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, זאת האמת
בכל האמת,
אז למה אתה לי
בצוהר? פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
זמן מיסטיקה, נומרולוגיה ומסרים מהקלפים, בהגשת ורד מיטלמן.
ערב טוב, ברוכים הבאים לתוכנית זמן מיסטיקה שמשודרת מאולפני רדיו סול בימי שלישי פעמיים כי טוב. איזה כיף שהצטרפתם אלינו לתוכנית שמטרתה לתת לכם כלים, השראה ומידעים מעולם הרוח, הנומרולוגיה והפסיכולוגיה. ערב טוב למי שמצטרף אלינו עכשיו, תכתבו לי בתגובות ערב טוב שאוכל לראות מי נמצא איתנו. איתי באולפן היום טכנאי השידור אבנר אוקר, שלום אבנר. במהלך השעה הקרובה יש לכם אפשרות גם להתקשר אלינו ולשאול שאלה בכל תחום, מוזמנים באהבה. הטלפון שלנו באולפן 03-677-3636. היום יש לנו תוכנית על העברה בין דורית, קרמה משפחתית ונשמתית. את הכאב של מי אתם סוחבים על עצמכם? יכול להיות שירשתם בעל כורחכם בעיה שעברה אליכם בתורשה, כמו נידוי, חרם, דחייה, קושי כלכלי, נטייה לכעסים, חרדות. האם אנחנו מעבירים לילדים שלנו את מה שעובר עלינו בלי שנדע את זה אפילו? כל קושי שיש לנו בכאן ועכשיו, המקור שלו בהיסטוריה המשפחתית ואפילו בגלגולים קודמים. לכל אחד מאיתנו יש קרמה משפחתית שנולדנו לתוכה, שמכילה חוזים נשמתיים עם כל אחד מבני המשפחה, שיעורים ואתגרים נשמתיים. אז איך אפשר לנקות קרמה משפחתית? אני אתן כמה דוגמאות היום מטופלים, כמובן בהסכמתם, עם שמות בדויים כדי לא לחשוף את הזהות שלהם. אז שלום למי שמצטרף אלינו עכשיו, ערב טוב לוותיקים, ברוכים הבאים לחדשים, ערב טוב גם למאזינים שלנו בחול. אני ורד מיטלמן, נומרולוגית, מתקשרת, מאבחנת בכוח השמות והאותיות. שתפו את השידור כדי שיגיע לכמה שיותר צופים, תפיצו את המידע הזה, זה עשוי לעניין עוד אנשים. בואו נראה מי נמצא איתנו כבר. Okay. יש לי אותה בעיה מפעם שברה, אני לא מצליחה לראות את התגובות שלכם, אבל אני משערת שיש לנו כבר צופים. אני רואה את יצחק, שלום יצחק. תכף אני אסדר את זה, את הבעיה הטכנית אצלי. אז בואו נתחיל. בואו נדבר מה זאת קרמה משפחתית והעברה בינדורית. בואו נדבר על המשקל שאתם סוחבים על עצמכם, שאנחנו סוחבים על עצמנו מבלי לדעת אפילו. קרמה משפחתית פועלת בצורה של מטען רוחני. זה מאוד דומה לסליל של DNA, כמו DNA שעובר בתורשה עם הזיכרון התאי. כך גם הקרמה שלנו עוברת אלינו בתורשה. לתאים שלנו בגוף יש זיכרון. קרמה משפחתית היא תופעה שמחברת אותנו לדפוסים משפחתיים מהעבר. זה תוצאה של אירועים, מחשבות, התנהגויות שעוברות בתוך הדורות, בתוך המשפחה, בין דור לדור בתוך המשפחה. ואם האירועים הם הישרדותיים, הם אלו שישפיעו עלינו והם אלו שיעברו בזיכרון הנשמתי שלנו. תכף אני אתן דוגמאות כדי שאנחנו נבין יותר טוב במה מדובר. הרבה פעמים אנחנו לוקחים על עצמנו את העול של הדורות הקודמים, גם אם אנחנו מודעים לזה וגם אם לא. הזיכרון שעובר בתורשה קשור הרבה פעמים לנושאים כמו טראומות, סודות שהמשפחה שומרת, קונפליקטים של נטישה, סכנת חיים, ולכולם יש מכנה אחד משותף, אותו אירוע שהוא הישרדותי יעבור בתורשה. למשל, מקרה של נטישה. אם תינוקת נולדה, היא באה לעולם, ואיך שהיא יוצאת מרחם אמא, האמא נעלמת. ואז את התינוקת לקחו ומסרו לאימוץ. מבחינת התינוקת, מבחינה ביולוגית, היא לא יכולה להתקיים, ולכן לקונפליקט של הפרידה והנטישה, יש השפעה מאוד משמעותית מבחינה ביולוגית, וזה יכול להמשיך דורות קדימה, ויכול להשפיע בצורה מאוד משמעותית גם על עודף משקל אצל האדם שננטש. וכשמגיעים אליי מטופלים עם בעיה מסוימת שלכאורה אין לה הסבר הגיוני, אני בוחנת את הסיפור, את סיפור השושלת, בעיקר אם יש רקע במשפחה של ניצולי שואה. יש לנו אין ספור סיפורים של ניצולי שואה, כאלה שנמלטו מהמחנות וכאלה שנשארו. צריך לחקור איך הם נמלטו, מה היו הנסיבות שהם נמלטו מהן, איך הם שרדו, האם הם שרדו, יש אחרים שלא שרדו, האם הם קפצו מהרכבת, האם הם לא עלו לרכבת, האם היה להם מזל והם פספסו את הרכבת. כל דבר כזה ישפיע על הצאצאים של אותו אדם שמגיע לטיפול. למשל, יש לי מישהי שסיפרה לי בערך לפני שנה שהיא לא מסוגלת לעמוד מול כיתה. היא לא מסוגלת ללמד כיתה שלמה, היא יכולה ללמד רק אחד על אחד. והשאלה ששאלתי אותה, תגידי, מי נורא מול כיתת יורים? במי ירו? והיא ענתה, כל המשפחה של אבא שלי העמידו אותה מול הבור והנאצים ירו בהם. והשאלות האלה בעצם מאפשרות להסיק המון אינפורמציה, כי מה שמשתקף בחיים של האדם היום מאוד קשור לדברים שקרו בשושלת של אבא וסבא וסבא רבא וכן הלאה. אז השאלות של האם מישהו מת או האם מישהו ניצל, אלו שתי שאלות מאוד חשובות, את מי זה השאיר בחיים או את מי זה לא השאיר בחיים, כי אם זה לא השאיר בחיים מישהו, אני צריך לעשות בדיוק את ההפך. אני צריך למצוא פתרון הפוך כדי להישאר בחיים. אנחנו משחזרים את הסיפור של השושלת שלנו, ולפעמים אנחנו גם סוחבים שם שדומה לאותו אדם שהסיפור שלו יושב עלינו. סיפור נוסף יש של מטופל בשם שאול, כמובן שהשם בדוי. מטופל מסוים שהגיע אליי עם בעיה מאוד רצינית. הוא אומר לי, ורת, תקשיבי, אני לא יודע מה לעשות. למדתי המון 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 שיטות טיפול ואני לא יוצא לאור. לא יוצא לאור. ואני הייתי פשוט צריכה להקשיב למילים. תקשיבו למילים שהאדם משתמש בהן, כי זה מאוד עוזר לגלות חלק גדול ומשמעותי מהסיפור. הכוונה היא שהוא היה יכול להגיד לי, תקשיבי, אני לא מממש את עצמי, או אני לא מצליח, או שום דבר לא הולך לי. אבל הוא השתמש במילים, אני לא יוצא לאור. ואז שאלתי אותו את השאלה, תגיד לי, מי הבן אדם שבעצם אסור היה לו לצאת לאור על מנת להישאר בחיים? פתרון הישרדותי. כי אם אני אצא לאור, אני בעצם אמות. והוא ענה, אמא שלי, כשהיא הייתה בת 4, מגיל 4 עד 8, הם הסתתרו במרתף תת-קרקעי בבית בגרמניה, ואסור היה להם לצאת לאור. ילדה בת 4, ומה היא רוצה? היא רוצה ללכת לשחק בחוץ, לרוץ בשדות, לקפוץ, ליהנות, נכון? אמרו לה, לא מתוקה, אסור לך לצאת, את לא יכולה. יתפסו אותך, ואם יתפסו אותך, יהרגו אותך, ויהרגו גם את כולנו. לכן, אסור לא לצאת לאור. וזה הסיפור. ברגע שהבנו מה שורש הבעיה, שחררתי ממנו את הסיפור של האימא, ניצולת השואה, שהוא בעצם מחזיק בזיכרון התאי שלו, בסיפור הגנטי. והיום אני יודעת שהוא עושה חיל, הוא מטפל בחסד עליון, והוא כבר יצא לאור, והכל מצוין ונפלא מבחינתו. אז קרמה משפחתית יכולה לעבור גם במקרה שהמשפחה התמודדה עם טראומות, וזה כל טראומה בעצם משאירה סוג של חותם רגשי. זכור לי מקרה של בחורה שהגיעה אליי עם כאבים מטורפים בצוואר, היא לא יכלה פשוט להזיז את הצוואר, ואני מתחילה לתחקר אותה, ואני שואלת מתי זה התחיל, אז היא אומרת לי בערך לפני 3 שנים, ואז אחר כך נעלם ושוב חזר לפני שנה. אוקיי, ואני מנסה להבין ולברר מה הנסיבות, והיא מספרת ככה. זו בחורה מאוד מוכשרת שרוצה להיות רופאה, ואומרת, עברתי את כל הבחינות בהצטיינות, נשארה רק עוד בחינה אחת. הבחינה האחת הזאת זה הבחינה שכל מי שרוצה ללמוד רפואה, חייב לעבור את הבחינה של הכשירות הנפשית שלו, ובעצם עושים לו איזה מבדק פסיכולוגי, לבדוק האם הוא מספיק חזק וקשיר מבחינה נפשית, כי הרבה אנשים שהלכו ללמוד רפואה, הגיעו למצב של התאבדות לא עלינו. אתה צריך להיות בעל חוסן נפשי, צריך להיות באיזון נפשי כדי להתקבל לרפואה. והבחורה הזאת מספרת שבכל פעם, שבוע, שבועיים, שבועיים, שבועיים וחצי לפני המבחן, לפני המבדק הזה, מתחיל לכאוב לה כאב נוראי בצוואר שהוא בלתי נסבל. והיא לא יכולה לזוז, והיא לא מצליחה להגיע ללמוד למבחן, והיא משותקת, וככה שנתיים ברצף, כאבי תופת, היא לא מסוגלת להתרכז, בטח לא ללמוד למבדק הפסיכולוגי. ואז כשאני מנסה להבין את אותו סיפור שושלת משפחתית שלה, מסתבר, סיפור מאוד מעניין, מסתבר שאבא שלה, כשהוא היה חייל, הוא עבר אירוע מטלטל. הם היו 3 אחים. האח הצעיר התאהב באיזה בחורה שבסופו של דבר עזבה אותו. וכתוצאה מזה שהיא נפרדה ממנו, האח הצעיר עבר משבר נוראי, ברח באמצע הלילה לפרדס מאחורי הבית במושב, לקח חבל, שם את חבל התליה על העץ ותלה את עצמו. האח הבוגר, שזה אבא שלה, רץ אחרי האח בחיפושים להגיע לאותו מקום, הצליח לטפס על העץ ולחתוך את החבל ולהציל את אח שלו. האבא הצליח להציל את החיים של האח הקטן. והאח כמובן הושפז בבית חולים למחלות נפש. עכשיו, אני מתחילה להבין את כל הסיפור שנמצא אצלה בתת מודע. מה שקורה, שהיא היא בעצם פוחדת שהנה עכשיו יגלו במבדק שהיא חולת נפש, כמו האח של אבא, והלך עליה, היא לא תתקבל לבית ספר לרפואה. והזיכרון הזה נמצא בתוך הצוואר שלה, בזיכרון התאי. עכשיו גם פה שחררתי ממנה את הסיפור שהתיישב עליה, זה נקרא סיפור שאנחנו לוקחים על עצמנו, והוא פשוט מתיישב עלינו, ואפשר גם לזהות מי בעצם לפי סדר הילודה, מי משפיע עליי בשושלת המשפחתית. והיום, תודה לאל, היא כבר מסיימת שנה שנייה ברפואה, בלי כאבים בצוואר, וזה באמת אושר גדול. עכשיו, נשאלת השאלה, למה דווקא זיכרון ספציפי נמצא אצלי בזיכרון בתת מודע? למה דווקא לקחנו את זיכרון מאוד מאוד, יש הרי המון זיכרונות, למה דווקא הזיכרון הזה עבר בדיוק, זיכרון ספציפי שעבר בירושה? והתשובה היא, כי הוא הישרדותי, הזיכרון הישרדותי, כי פעם הוא הציל חיים, או פעם הוא לא הציל חיים, וברור שאם הוא הציל חיים, אני שומר את זה בתת המודע שלי, מתוך רצון הישרדותי. אני רוצה רגע לראות אם אני רואה תגובות. לא רואה תגובות, אבל אני משערת שאתם פה איתי. אנחנו נתגבר על זה אחרי, בשלב מאוחר יותר, לא נורא. אוקיי. קרמה משפחתית יכולה לעבור גם אם למשל המשפחה שומרת על סוד, כמו סוד של פגיעות מיניות או טראומות שלא דוברו, וזה עלול להישאר חבוי ולהשפיע על דינמיקות עתידיות בתוך המשפחה. אפילו אמונות יכולות לעבור בתורשה. כמשפחה, כשמשפחה מחזיקה באמונות שעוברות מדור לדור בתוך המשפחה, כמו העשירים הם אנשים לא טובים, או אמונה כמו אל תסמוך, אסור לסמוך על אחרים, או כל הגברים בוגדניים. ואז יש אמונות שהן הופכות להשתרש, וזה הופך להיות כמו דפוס חוזר. עכשיו, איך אפשר לנקות את הקרמה המשפחתית? איך משתחררים מכבלי הקרמה? צעד ראשון זה בעצם להכיר שיש דפוסים שאנחנו נושאים על עצמנו. אפשר לזהות את זה על ידי זה שאנחנו נחשוב על חוויות הילדות שלנו ונשים לב לדפוסים שחוזרים. האם אנחנו חוזרים על אותן טעויות שמזכירות את הדינמיקה של ההורים שלנו או של הסבים שלנו, או האם אנחנו מוצאים את עצמנו מגיבים באופן דומה למתח, לדאגות או למצבים ספציפיים, כמו שעשה מישהו מהשושלת המשפחתית. סבתא עשתה ככה ולכן אני, כנראה שאני גם מגיב ככה. אז קודם כל, לזהות שיש איזה דפוס שחוזר על עצמו. הצעד השני זה על ידי שיחה ותקשורת, כי הרבה פעמים חוסר תקשורת בתוך המשפחה מעכב תהליך של שחרור מכבלי הקרמה. עכשיו יש לי איזה טיפ שאני יכולה לתת לכם. אתם יכולים למצוא לעצמכם אדם מסוים, אפילו כזה שאתם לא אוהבים, כזה שאתם מרגישים שהוא לוחץ לכם על כפתורי הכאב, ותתחילו להיעזר בו כדי לשנות תגובות שלכם. תנסו להגיע למצב שאתם מסוגלים לשעות בסביבתו בלי להתעצבן או להיעלב, מבלי להיפגע או להגיב כמו שאתם רגילים להגיב, ותנסו להגיע למצב שאתם יכולים אפילו ליהנות מהשעות לידו, ואז תדעו שאתם שיניתם את הקרמה שלכם. ואם זה קשה לכם לבד, בואו לעבור ריפוי, תהליך רגשי מאוד קצר נקרא ריפוי ממועקות העבר, ואז אנחנו לומדים שבמקום להילחם בקרמה המשפחתית, אנחנו משתמשים ב קרמה הזאת לטובתנו כדרך ריפוי ושינוי. נעשה הפסקה קצרה, נצא לשיר קצר, ואחרי ההפסקה אני אדבר על קרמה נשמתית ואיך פועלת הנשמה. כבר חוזרים.
איך שאת יודעת אותי, איך שאת נוגעת בי, איך שאת אוהבת אותי, ואת איך שאת מכילה חולשתי, איך שאת קשובה לליבי, איך שאת אוחזת ידי. את לומדת אותי, ואת איך שבצחוק איך שמחתי, איך בדמעת איך כאבי, איך בהיות איך היותי.
חזרנו אליכם, יש לנו שיחה, אני מזכירה לכם, טלפון עלייה לשידור 03-677-36-36, נקבל את השיחה. שלום.
ערב טוב.
שלום, עם מי אני?
רעות.
שלום רעות, מה שלומך?
בסדר, תודה, אני רוצה לשמוע ממך מה שלומי.
כן, קיבלתי ממך את הנתונים לפני, מיד אני פותחת את המפה שלך, בסדר? מה תרצי לשמוע על איזה נושא?
שני נושאים, זוגיות ובריאות.
הבנתי, אוקיי, כן, אני רואה. טוב. אני פותחת גם קלפים.
אוקיי.
אם כבר, אז כבר.
אוקיי, אין לי כל התנגדות.
טוב. כשאני מסתכלת על המפה שלך, ראות, את אישה מצד אחד מאוד ניהולית, מצד שני מאוד אמפתית. ואני רואה פה אישה עם נתינה אינסופית.
לצערי הרב.
כן. והנתינה האינסופית הזאת, כשאני עושה הצלבה בין המפה הנומרולוגית שלך ובין הקלפים, אני רואה פה חיות. מה זה? כלבים, סוסים, חתולים? מה יש לך?
חתולים. אוי, אני עוד שנייה אשכה.
חתולים.
כן.
תכף אני אדבר על הקלף הזה, כי הוא יצא לך בדיוק באמצע. את גרה בשטח פתוח?
אני גרה בעיר.
בעיר, אוקיי. כן. בסדר, ותכף... יש פה משהו שהוא מושך את תשומת ליבי, התקלים שיש פה, אומרים לי לדבר על תקלים. לא יודעת למה, אבל תכף נראה. עכשיו, את בזוגיות כרגע?
משהו דומה, כן.
משהו דומה. אז מה השאלה בעצם?
השאלה בעצם היא כזאת. יש המון ציפורים על העצים, המון. כל פעם בא לי ציפור בעד, אבל חוזרת חזרה לעץ.
תראי. לפי העיתוי, לפי הזמן שאת נמצאת בו, מבחינה נומרולוגית, זה זמן לזוגיות. הבעיה היא שזה לא קשור לעיתוי, זה קשור לחומה שאת בנית סביב הלב שלך מהפחד להיפגע. כי אני רואה פה אין ספור פעמים שנפגעת וכאילו סגרת את הלב מחשש לפגיעה נוספת. ואז איכשהו כשאת נותנת אמון באדם, את נותנת את כל כולך ואת הופכת להיות המטפלת שלו. את מכירה את זה?
כן, בהחלט.
אוקיי, אז מה שצריך לעשות, קודם כל לא לטפל בבן הזוג, אוקיי? ולתת את חצי המלכות כי הנתינה שלך, את מתמסרת ומתמסרת, ואז כשמגיע הניתוק, את מרגישה שלא מבינים אותך. אגב, לא מבינים אותך, זו תחושה שיש לך מהילדות.
כל דבר קשור
לילדות. כן. עכשיו דיברת איתי על בריאות. יש לך פה מספרים בתוך השם שלך, לי יש את השם המקורי שלך, אוקיי? אבל בתוך הנתונים מקודד קוד, שני קודים בעצם, גם של מחלה וגם של ניתוקים. אז הניתוקים האלה לא סתם קורים. והסגירות של הלב לא סתם קורה, כי זה קשור מאוד לנתונים המולדים שלך. ומבחינת בריאות, כשאת במלחמה, יש מחלה. ורק כשתכניסי חמלה לתוך עצמך ותסלחי על עצמך, את תגיעי לריפוי. מה, אני רואה פה באזור של באזור של הריאות.
לא.
ריאות? מה, איזה מחלה יש פה? יש פה מחלה, אבל אני לא יודעת איפה היא תקפה אותך. יש פה מחלה קשה.
נכון.
אבל אני לא יודעת איפה תקפה. אני רואה ריאות. אני רואה פה את האמצע.
מאה חצם,
אוקיי. לא פשוט. אוקיי, ועכשיו את בשלבים של החלמה.
אני במצב סטטי.
יופי.
תודה
לאל. אוקיי, מצוין. אז תשאלי עוד שאלה כדי שאני אוכל ככה יותר... תגידי, מישהו נפטר ואת גם בצער מאוד מאוד עמוק עליו?
כן, אחותי.
אחותך, אוקיי. צר לי לשמוע, מתי זה קרה?
לפני 19 שנים.
19 שנים, אוקיי. מה שמה? או שאת לא רוצה לחשוף?
לא.
זה בסדר, אוקיי. מי זה דקל?
אחיינית.
דקל, אוקיי. כי בקלף שראיתי של החיות, יש גם דקל, והדקל הזה הסב את תשומת ליבי. יש פה איזה מסר לגבי הבחורה הזאת, דקל. או שהיא לא מוצאת את עצמה, או שהיא חסרת שקט, תשימו לב לדקל, זה מה שאומרים לי לומר לך.
אוקיי.
בסדר?
ואיך הוא קשור לחתולים?
זה קלף שיש בו גם שני דקלים, שני דקלים, ויש פה סוס שרץ. כשאני רואה סוס, אני מקשרת את זה לחיות, אבל אם אני... יוצאת מהחיות ומסתכלת על על האווירה הכללית, זה חוסר שקט, זוזה. זה מה שאלה לי, הסתכלתי על דקל וזה...
אבל דקל, יש גם מסי דקל למטה, בגלל זה אני שואלת.
לא הבנתי.
כשאני הולכת לה, יש עצי דקל למטה.
או, אוקיי, אז הנה, עוד יותר מדויק. עוד יותר מדויק. זה מסר שעובר אלייך, דבר ראשון, שימו לב לדקל, דבר שני, רואים את חוסר השקט שלך, רואים את הדאגה שלך. אגב, את רוצה לכתוב ספר או כותבת משהו?
לא, ממש לא רוצה לכתוב ספר.
לא רוצה לכתוב ספר, אוקיי. מבחינת הבחור, הוא עדיין בתמונה?
כן.
אוקיי. ומכיוון שאין לנו את הנתונים שלו, את רוצה לשאול אותי משהו נוסף?
גם כשאין את הנתונים, אני יכולה לשאול משהו
נוסף? בואי ננסה, בואי ננסה.
הוא לא בארץ.
כן.
הוא צריך להגיע לארץ.
כן.
שאלה, מה יקרה כשיגיע? אם וכאשר.
אם וכאשר. אוקיי, מה יקרה כשיגיע? כמה זמן אתם בקשר?
חצי שנה.
תני לי, אפשר את האות הראשונה של השם שלו?
כן, רש.
רש. אוקיי. הוא מגיע והולך ומגיע והולך, הוא לא נשאר שם לאורך זמן, וזאת הבעיה. שהוא אומר שהוא נשאר לתמיד, אבל בפועל זה תמיד זמני, זה מה שעולה לי מהקלפים. ואת רוצה יותר.
לא, גם הוא רוצה יותר.
גם הוא רוצה יותר, אבל כנראה שהעבודה שלו היא ככה גורמת לו ללכת ולחזור. אם את בסדר עם זה?
בהחלט.
אז בסדר. בסדר, רק תשימי לב שאת לא מטפלת בבני הזוג. בסדר? עכשיו...
אני צריכה להיות מטופלת על ידם ולא לטפל בהם. זו
כוונתך? לא, את לא צריכה להיות מטופלת על ידם, את צריכה להיות שוות ערך. את לא צריכה להיות החולה או הרופאה. את צריכה להיות שוות ערך, כי הבני הזוג שלנו לא אמורים לטפל בנו בשום צורה. בסדר?
אוקיי.
ותצאי ללמוד משהו ותחזיר לי עצמך את הכוחות, כי אני רוצה, אני רואה אותך מתנתקת באנשים.
נכון.
תצאי, תבלי, תלמדי, לא משנה מה, תיפגשי עם אנשים, בסדר? כדי לא להתכנס פנימה וליפול עוד פעם לתוך מחשבות של למה זה קרה לי.
לא, אני לא שואלת פעם למה זה קרה לי, אני מקבלת את הדברים כעובדה.
אוקיי.
באמת שאני לא שואלת למה.
כן, את יודעת, כשאני מסתכלת על הנתונים שלך, אנחנו קצת גולשים בזמן, אבל אני רוצה להגיד לך, לפעמים צריך להוסיף עוד אחת לשם שלנו, כדי לפתוח את הקושי, גם הבריאותי, גם הזוגי, גם הכלכלי. זה משנה מציאות לאדם. בסדר? תחשבי על זה.
אבל השאלה, האם אני יכולה רק להוסיף בתעודת הזהות?
כן,
ולא
כן. לפ... בהחלט. כן. לא צריך לקרוא לך עכשיו okay. את השם שלך ועוד שם, בסדר? זה צריך okay. להיות רק בתעודת זהות, ואז זה מעדעד ריפוי.
בסדר, אני אעשה את
בסדר?
זה. בסדר?
טוב, יקירה. אני מקווה שעזרנו
כן.
לך.
כן, מאוד. תודה רבה.
יופי,
תודה.
בשמחה.
ערב טוב, תודה.
ערב טוב, יקירה.
תודה, ביי.
ביי ביי. אז נמשיך. טוב, כמו שאתם יודעים, כמו שהבנתם, אפשר לשלוח לי את הנתונים לפני לוואטסאפ, כדי לא להיחשף, ואז אני רואה את המפה, אני בונה מפה, ואני יכולה לתת מסרים. אז בואו נדבר קצת על קרמה נשמתית, איך פועלת הנשמה. בואו ננסה להבין. נשמה, לפני שהיא מגיעה לעולם הפיזי, היא זו שבוחרת את השיעורים שלה, סליחה, שהיא תעבור במהלך הגלגול הנוכחי. וממה מורכבים השיעורים האלה? היא בוחרת את השיעורים משיעורים שהיא נכשלה בהם בגלגולים קודמים, פלוס שיעורים חדשים. היא בוחרת את הייעוד שלה. עכשיו, לא על פי מה שיהיה לה קל, היא בוחרת על פי מה שיאפשר לה להתפתח באופן הטוב ביותר. אדם בוחר את נסיבות חייו על פי תאריך לידתו, שמו ושם משפחתו. אז הנשמה בוחרת מראש את סביבת המגורים שלה, את המשפחה שלה, את כל התנאים המתאימים לזימון של שיעורים ספציפיים. לדוגמה, אם למשל נשמה צריכה לעבור שיעור שקשור בצניעות, אז אותה נשמה תבחר להיוולד כאישה בחברה דתית, שמרנית, ושם היא תלמד מגיל צעיר שהיא צריכה לחסות את הגוף שלה. אז הנשמה בוחרת מראש את המשפחה שעוזרת לה לעבור את שיעורי הקרמה שלה. הנשמה שלנו מתגלגלת שוב ושוב כדי להתפתח. כל נשמה נולדת עם שיעורים, תיקונים, אתגרים. היא זו שבוחרת את מסלול החיים שלה, והיא חותמת מראש על חוזה נשמתי, שבעצם מהווה תסריט חיים שלם. וצריך להבין ולזכור, כי שגם בן אדם נפטר, הנשמה שלו היא נצחית. היא מלווה אותנו בין הגלגולים, וכשמדברים על קרמה נשמתית, מדברים בעצם על חוויות שהנשמה הביאה איתה מגלגולים קודמים. אם למשל זלזלתי בכסף בגלגול קודם, בגלגול הזה אני אחווה עוני או משבר כלכלי. אני עלול לחוות מחלות. לנו קשה לתפוס שהנשמה בוחרת חיים קשים לכאורה, אבל הנשמה בוחרת עם אילו שיעורים היא צריכה להתמודד כדי לצמוח ולהתפתח. וזה קשור לגלגולים קודמים, שיעורים שהיא לא עברה בהצלחה. יש לנו עוד שיחה, אז מיד חוזרים אליכם. אוקיי, שלום.
שלום.
עם מי אני?
עם חנה.
שלום חנה, מה שלומך?
בסדר, רציתי לדעת מה קורה עם הבריאות.
עם הבריאות. אוקיי, את רוצה לתת לי את הנתונים שלך?
כן.
כן. כמו שרשום בתעודת זהות, טוב?
תאריך לידה?
שם מלא ושם מלא ותאריך לידה, כן.
חנה פנחס?
פנחס זה השם משפחה?
כן.
כן. יש עוד שם נוסף בתעודת זהות?
לא.
אוקיי, תאריך לידה?
29/5/1972.
את עובדת?
לא.
מה את רוצה בעצם לשאול? מתי זה יעבור? מה את שואלת אותי? מה את שואלת אותי בעצם על הבריאות שלך?
מה קורה איתי?
מה קורה איתך? מה קורה עם גב תחתון?
כן, אני סובלת מגב תחתון.
את סובלת מגב תחתון. מה קורה עם סוכר?
לא בדקתי
סוכר.
לא. אוקיי. לא שסבלתי מזה.
אוקיי, אז תבדקי גם סוכרים, כי יש פה נטייה לקולסטרול. את שואלת אותי ממה את סובלת? תדייקי אותי, כי אני רואה פה כאבים בגב תחתון. וזה לא רק כאבים פיזיים, אני רואה גם תשישות נפשית. אוקיי. האם את מטופלת בצורה...
לא.
את לא מטופלת.
לא.
אוקיי. למה בעצם?
לא יודעת.
למה לא בעצם?
זהו, שאני כן צריכה,
את צריכה, את צריכה מותק. את צריכה שמישהו יקשיב לך, כי בתחושה שלך, הקושי הזה גורם לסוג של כישלון. אני רוצה שתצאי מהתחושה הזאת, ואני חייבת שמישהו יקשיב לך, כי מהילדות לא הקשיבו לך, ואני צריכה שאת תדברי. את בחורה מאוד אינטואיטיבית, קולטת גם את מה שלא צריך לקלוט, וזה מערער לך לפעמים קצת את הנפש.
כן.
מישהי,
אני לא מצליחה לאכול עכשיו. בעיות עם
הקיבה, פתאום. יש גם בעיות עם הקיבה, אוקיי. תקשיבי, בעיות עם הקיבה מדבר איתי על תחושה של נטישה. מישהו נוטש אותי, מישהו דוחה אותי. ברגע שאת תביני שזה השורש של הבעיה, שם זה כבר חצי פתרון.
מה זה אומר, כאילו?
כשאת חובה מישהו שדוחה אותך, או דחה אותך, או נטש אותך, כמו שאמרתי מקודם, נטישה, הגוף זוכר נטישה בעודף משקל.
כן, נכון, אני ירדתי במשקל, 10 קילו.
10 קילו, אוקיי. אבל עדיין המספרים, חנה, שיש לך פה, מדברים איתי על חוסר איזון באכילה. ויש לך פה עוד דברים ש... בגלל צנעת הפרט, אני לא אחשוף את הקושי, אבל לדעתי יש מקום ללכת לקבל טיפול רגשי כדי להיפטר מהתחושה הזאת של התסכול. בסדר? מה יש לך ברגל שמאל?
ברגל שמאל?
כן.
היה לי שם איזה, כאילו, נפיחות שם. למעלה, ולא בדקתי
את זה,
כאילו, זה היה לפני
שנתיים. הבנתי. אוקיי. אז תעשי עבודה רגשית כדי לצאת מהמקום הקורבני, כי מילת המפתח במפה שלך זה נטישות וקורבנות, וזה מה שמשפיע על הבריאות שלך.
נכון.
בסדר? תהיי עם יד על הדופק, ואם תרצי תמיכה רגשית, את מוזמנת לפנות אליי בפרטי, כי יש לי עוד כמה דברים לומר לך, זה היה על קצה המזלג, ואני ארצה להגיד לך כמה דברים, כדי לעזור.
אוקיי, אז מתי אפשר לפנות אליך?
תרשמי לי לוואטסאפ, אני אגיד לך את הטלפון.
כן.
052.
רגע.
052-5-2-0-3-3-8.
אוקיי.
ביי, קירה.
תודה.
בבקשה.
ביי.
הנה, עכשיו אני רואה את התגובות של כולם. הודיה, איזה כיף, תודה. תודה על המחמאה. מזי שקד, איזה כיף לראות אתכם. חיה ינטל, איפה קובי? זה מה שאני מצליחה לראות. אוקיי, אז בואו נמשיך. כשאני אומרת קרמה, למה הכוונה קרמה? קרמה זה חוב מגלגול קודם. קרמה זה זיכרון נשמתי. זיכרון נשמתי זה אירוע שאנחנו סוחבים מגלגולים קודמים. אם פגעתי במישהו, אני אאלץ לחוות פגיעה בגלגול הזה. קרמה נשמתית זה חוויה שהנשמה שלנו הביאה מגלגולים קודמים. אם נטשתי, אני אחווה נטישה. אם בגדתי, אני אחווה בגידה. אם פגעתי, אפילו פיזית, אני אחזור ב... הקרמה אומרת, קרמה is a bitch. עכשיו אני אחווה איך זה להיות האדם שנפגע, או איך זה להיות הקורבן. אז הקרמה זה זיכרון שיושב לנו בתת מודע. יש בה את כל הזיכרונות, הטראומות, הצלקות, את כל החומרים המודחקים שדחפנו לתוך המרתף, לתוך תת המודע. וברגע שזיכרונות צפים, מגיעים הקשיים. והמטרה היא בעצם לנקות את הזיכרונות הקרמטיים האלה, כדי שהם לא ינהלו אותנו. עכשיו, אני רוצה רגע לספר סיפור אישי שלי, לי יש קושי שאם מישהו אוכל לידי ואני שומעת את הנקישה של המזלג בשיניים, את החיכוך הזה, זה מצמרר לי את כל הגוף. עכשיו, שניסיתי לעשות עבודה עם עצמי, וככה נכנסתי לדמיון מודרך, גיליתי שבאחד הגלגולים שלי הייתי באונייה של עבדים, עבדים שהיו קשורים בשלשלאות ברזל, והיינו ממש בירחתיים של האונייה. ואז בגלל שחווינו מחלה קשה כמו הבעבועות שחורות או משהו כזה, רצו להדביע את האונייה, וכל פעם לקחו בכוח עבד שהיה קשור וזרקו אותו לים. אז הזיכרון שלי, כל פעם שיש את הרע של החיכוך של הברזל, זה מזכיר לי שאני במלחמת הישרדות, שאם אני שומעת את הברזל, כאילו מישהו גורר את השלשלאות, זה כאילו אני, כל הגוף שלי מצטמרר. עכשיו, בני המשפחה שלי צוחקים עליי, כאילו זה כולה מזלג או רע של כפית שנוגעת בשיניים, אבל אותי, אני יודעת מאיפה זה מגיע. ואז עשיתי עבודה עם עצמי, הזיכרון הזה לא נמחק, אבל הבנתי למה זה כל כך מטריף אותי. אוקיי? אז יש לנו בעצם סיבה להתנהגות שלנו. אני אתן דוגמה שנוספת לאימא, למשל, שנטשה את הילד שלה בגלגול קודם. למשל, הוא היה עם צרכים מיוחדים. ואותה אימא מגלגול קודם שנטשה אותו, עלולה לשאת את הכאב עד היום. ואם היא לא נזהה את הקרמה שהביאה איתה ונטפל בקרמה הזאת, אז היא כל הזמן תחווה בני זוג, היא תמגנת לעצמה בני זוג שינטשו אותה. או אישה שנודרת נדר, נדרה נדר מגלגול קודם, והנדר הזה בעצם חוסם אותה, ואת הנדר הזה צריך להסיר. ובגלל תודה על התגובות שאתם רושמים לי, תודה רבה. בגלל הנדר הזה שהיא נדרה, זה חוסם אותה, ובעצם צריך להסיר אותו. ואם הנדר הזה יישאר שם, היא לא תצליח להכניס זוגיות לחיים שלה. ומה היה הנדר? הנדר היה, אני לא אתן לאף גבר מלבד אלוהים להיכנס לחיי. אז הקרמה הזאת, זה בעצם כמו מטען רוחני שמלווה אותנו, ועד שלא נבין את מה חוסם אותנו, לא נוכל להמשיך הלאה. עכשיו, איך זה בא לידי ביטוי בחיים האישיים? הקרמה הנשמתית הזאת באה לידי ביטוי גם במערכות יחסים. לדוגמה, פעמים רבות אנחנו מוצאים את עצמנו חוזרים לאותם דפוסים בתוך הזוגיות, או קשרים עם בני המשפחה כמו פחדים, בעיות תקשורת, חוסר הבנה, כל אלה יכולים להיות קרמה נשמתית לא פתורה. ואם יש לנו תחושה של תקיעות או בעיות בריאות שחוזרות על עצמם, תחושה של חוסר איזון נפשי, זה אין ספק שזה תוצאה מקרמה נשמתית שלא טופלה, ואפשר לטפל בזה. זה הבשורה המשמחת מכל השידור הזה, שברגע שמזהים שיש לנו מטען, מסע כבד שאנחנו סוחבים על הגב שלנו, אפשר לטפל בזה, אפשר להעיף את זה, אפשר לנקות את זה, ואז האדם נרפא מכבלי הקרמה. עכשיו, איך מגלים גלגול קודם? אפשר לגלות על פי הנומרולוגיה. אפשר לדעת מה היה לי בגלגול קודם שמשפיע על החיים שלי בהווה. ואם נשאר איזה כאב או שנאה, וזה רודף אחרינו עד היום, אפשר לשחרר את זה, כי האנרגיות האלה הקשות הולכות עם הנשמה מגלגול לגלגול. אפשר לקבל מידע על גלגולים קודמים דרך המפה האישית. אז כשאני צריכה לתת ייעוץ לאדם, אני בודקת את המפה שלו, גם מבחינת גלגולים קודמים, וגם מבחינת זיכרונות מוקדמים מהילדות. יש לי לקוחה, כמובן שאני לא אחשוף את הנתונים שלה, אבל אישה חרדית שהגיעה אליי עם קושי בזוגיות. היא סיפרה שקשה לה עם בעלה. כל דבר הוא רוצה בדרך שלו. הוא מפעיל עליה שליטה וחושב שרק הוא צודק. והיא אמרה לי, אני מרגישה שהחיים שלי נעצרו, אני רוצה ללמוד לתואר, אבל משהו בפנים עוצר אותי, אני לא מאושרת, אני מתוסכלת. עכשיו, כשבדקתי את המפות של שני בני הזוג. כשבדקתי את המפה שלו, ראיתי שהוא היה מלך בגלגול קודם. הוא היה אדם מאוד עוצמתי, והוא השתמש בכוח שלו לרעה. הייתה לו תהילה, והוא חש שהוא מורם מעל כולם. וזו הסיבה בעצם שהוא חי בסרט של שליטה על אשתו עדיין בגלגול הזה. בגלגול הזה מה שהוא צריך לעשות זה להוריד את כתר המלוכה ולרדת לעם. הוא צריך להבין שהתיקון שלו זה נתינה לקהילה. והוא רק צריך להשתחרר מדרמות, מאגו ומרצון שהדברים ילכו בדרך שלו. כשבדקתי את המפה שלה, ראיתי שהגיע לעולם עם זיכרון נשמתי של קושי לעשות שינויים. יש לה תדר של היצמדות לדפוסי התנהגות שלא משרתים אותה, וקושי להיפרד ממערכת יחסים שלא טובה לה. עכשיו, אני לא אומרת שהיא צריכה להיפרד ממנו, אבל היא צריכה להבין שהנוקשות שלה לפעמים זה נוקשות שלה עם עצמה, והיא אדם מאוד מאוד רכושן. והרכושן לפרטיות שלו ורכושן קנאי לפרטיות שלה. אז זה תחושות שמקשות עליה לעשות שינויים בחיים. אבל גם לזה יש פתרון. כשעשינו לה איזון, המצב שלה השתפר כעבור מספר חודשים. איך יודעים מה הקרמה של בן אדם? הודיה שואלת. הודיה, אפשר לדעת, זה בדיוק מה שאמרתי. יש מספרים במפה של האדם. אם הם נמצאים בתוך המפה הנומרולוגית שלו, אפשר להבין בעצם מה הוא היה בגלגול קודם, ואפשר לדעת כמה גלגולים אחורה. המספרים הם 13, 16, 14 ו-19. אוקיי? זה יכול להיות לנבוע מתאריך לידה, זה יכול לנבוע משם מסוים. למשל, קרמה 13. קרמה 13 מדברת על מסגרת חונקת, קרמה חונקת. אז יש לנו לצערנו הרבה שבועים שהיו עכשיו באירוע של השביעי לאוקטובר, שהשמות הפרטיים שלהם נותנים או 13 או 16 או 19. קרמה 19 זה קרמת הקורבן, עומר. קרמה 16 זה קרמה של ניתוק, זה אהוד, רותם, עדן. קרמה 13 יש לנו את מתן, לצערי גם את כפיר. יש לנו הרבה שמות שזה כאילו כתוב להם בגורל. זה מזעזע לשמוע את זה, אבל בואו לעשות לנקות את הקרמות שלכם לפני שזה ישפיע על הגוף הפיזי שלכם. וכן, אפשר לנקות קרמה. אני מקווה שעניתי לך. סיגל, איזה כיף לראות אותך. אסתי מורגנשטיין, תודה, תודה, תודה. שלום יקירה. שלום, שלום, איזה כיף לראות את כולכם. אוקיי. סיפור נוסף על לקוחה שרצתה לעזוב מקום עבודה נוכחי כדי לפתוח עסק עצמאי, אבל היה משהו שעיכב אותה, היא מאוד מאוד פחדה. עכשיו, יום הלידה שלה וגם מספר הגורל שלה מציינים שיש לה צורך לבטא את האני שלה. היא אישה מאוד קריזמטית, עם ביטחון עצמי, עם צורך לשלוט. יש בה המון יושר, חוכמה, רצון להשפיע, ובכל זאת, העזיבה של מקום העבודה שלה הנוכחי לטובת עסק חדש ועצמאי, היו לה מאוד מאוד קשים, היה מאוד מאוד קשה. ואז כשבדקתי את המפה שלה הבנתי שנכנס לתמונה גורם שמאוד משפיע על מהלך החשיבה שלה. גלגול קודם שלה מדבר על אישה עם תכונות של הקרבה, ריצוי וביטול עצמי, שבעצם מנהלים אותה בלי שתהיה לה שליטה על כך. אז זה מה שהיא מכירה מגלגול קודם, ולשם היא הולכת כי זה מאוד נוח לה. היא מניחה כאילו לחיים שינהלו אותה. במקום שהיא תנהל אותם. קשה לה להיות בפרקטית, וברגע ששחררתי אותה מהמקום הזה, היא יכולה להמשיך במלוא הכוח שלה. אנחנו יוצאים להפסקה, עוד שיר קצר, ואז אנחנו חוזרים לכם עם סיום.
מלאכים בעולם מחכים לי בדרך. לא צריך למהר, הכל יסתדר, זה יבוא עם הזמן. יש דברים חשובים באמת, זה בסוף בפרטים הקטנים. לפעמים לא צריך לדבר, גם בשקט מצאנו מילים. שרק תחייך כל החיים, זה כל מה שאני מבקשת. בית קטן, גינה לילדים, תאמין אני מאושרת. תדע שאני חברו עם הדרך, הפחדים יפחדו שלא תיפתחו, זה יבוא עם הזמן. יש דברים חשובים באמת, זה בסוף בפרטים הקטנים. לפעמים לא צריך לדבר, גם בשקר מצאנו מילים. שרק תחייך כל מה שאני מבקשת. בית קטן, גינה לילדים, תאמין אני מאושרת. תדע שאני
הגענו לסוף התוכנית, עבר לי מהר. היום היה לנו תוכנית, הייתה לנו תוכנית על קרמה משפחתית ונשמתית. בואו לגלות מה הקרמה שמנהלת אתכם. ניתן למחוק אותה מהזיכרון ומיטת המודע שלכם, כי הזיכרונות האלה בעצם עלולים להשפיע גם על הגוף שלנו בצורה של מחלות לא עלינו. אז אם אתם רוצים לחקור ולהבין מה הקרמה שמנהלת אתכם, ומה אתם סוחבים משושלת משפחתית בעל כורחכם, אתם מוזמנים לפנות אליי באהבה. אני חוזרת על הטלפון האישי שלי, 052-520-3338. אפשר לשלוח לי הודעות לוואטסאפ. תודה שפיניתם זמן כדי לצפות ולהאזין. תודה למאזינים שעלו לשידור. אני נהנית לקרוא את התגובות שלכם ואת המחמאות שלכם, זה מחמם את הלב. תודה על השיתופים, ניפגש שוב בשבוע הבא בעזרת השם ביום שלישי. תודה לאבנר טכנאי השידור, מאחלת לכולנו בריאות, עושר ואריכות ימים, המשך בשורות טובות וערב טוב לכל עם ישראל, אמן.
יכול להיות שאני ראפר, יכול להיות שאני חפר, יכול להיות שכל מה שיוצא לי מהפה זה חרטה. מנסה להיצמד לעובדות, מנסה לא להחליף עבודות. יכול להיות שאני לא מלצר טוב, קשה לי למלצר בידיעה שנועדתי לכתוב. ואז מה שקורה, אני מתחיל לחשוב, וזה אף פעם לא נגמר טוב. למה את הולכת? רק עכשיו הגעת, פתחת לי צ'קרה והלכת, עשית לי רמה והמשכת. את כמו ויאגרה אחרי שחת, אני נמשך אלייך כמו השחלמת. עשית אותי על אוטומט, חולה עלייך מאומת, פסיכופת, למה את, למה את? למה את הולכת? אני לא הרשיתי לך ללכת.